השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
ערב טוב. כשאתה נכנס לחנות ספרים, לספרייה, יש על השולחן בכניסה 50 ספרים. איך אתה יודע מה לקחת? איך אתה יודע מה לבחור? אתה לא בא לקנות ספר ספציפי, אתה בא לחפש ספר מעניין. שבוע ספר, חופש, חג, אתה בא לחפש ספר מעניין. אתה נכנס לחנות, איך אתה יודע מה לבחור מהשולחן? באיזה ספר אתה לוקח ראשון? בואו ננסה לבחון את הרגלי הצריכה שלנו. מה גורם לך להחליט איזה ספר להרים?
צורה.
צורה, נו.
2 ו-100.
מה?
עכשיו יש 4 ו-100.
אסור כבר 4 ו-100, זהו, מהחודש הבא נגמר.
עדיין מפרסים עם 4 ו-100.
הדבר הראשון שגורם לנו באמת להניח את היד ולקחת ספר, זה שם הספר, נכון? שם מושך, כותרת משנה מושכת, זה הדבר הראשון שצד לנו את העין. לא סתם הוצאות ספרים מחזיקות אנשים שמומחים בדיוק לעניין הזה. למצוא את השם הנכון, את הכותרת הנכונה. סופרים משקיעים הרבה הרבה מחשבה בקריחה של הספר. יש ביטוי יפה בעברית שאומר, אין הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונה. זה, ככה זה תמיד. אז הדבר הראשון שצד לנו את העין זה שם הספר. אגב, שם זה דבר מאוד מרכזי בכלל ביהדות. אנחנו יודעים ששם של אדם מתאר את האדם הזה, מלמד על התכונות שלו, אפשר ללמוד, דיברנו על זה כמה פעמים בעבר, לא נחזור לזה עוד פעם. ולכן ההקדמה הזאת מעוררת שאלה מאוד גדולה בפרשת השבוע שלנו. הפרשה הזאת היא בעצם הפרשה, אם אפשר לומר, הפרשה הכי חשובה בתורה. נכון? פרשה שלנו מספרת על מה? על מתן תורה. על המאורע הגדול, הבלתי נתפס, שהקדוש ברוך הוא יורד לעולם הזה. פעם אחת בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא שובר את כל חוקי הטבע, מתגלה כאן בעולם, כאן למטה בסיני מתגלה ומדבר. אומר את 10 הדיברות, וכולם שומעים אותו. בני האדם, בעלי החיים, כולם שמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר. ולכן היה אפשר לצפות שזה יהיה שם הפרשה. אם היו מבקשים איתנו לכתוב שם לפרשה הזאת, איך היינו מכנים אותה? פרשת מתן תורה, נכון? זה פרשת יתרו. כבר מערב שבת מתרגשים, מחר קוראים בתורה את מתן תורה, 10 הדיברות. אנשים, הבנות אומרות, מחר נלך לבית כנסת, מחר זה 10 הדיברות. בכל זאת, מישהו בא וגונב את הכותרת. מישהו בא וגונב את הכותרת של הפרשה, עוקף את מתן תורה. מי זה? יתרו. הפרשה שלנו נקראת על שם יתרו. מי היה יתרו? עם כל הכבוד, כומר לעבודה זרה. אדם שעבד אלילים כל חייו, את כל סוגי האלילים הוא עבד. בגיל מסוים הוא החליט לחזור בתשובה. יפה מאוד, מקבלים אותו, לא כועסים עליו. אבל איך הוא משתלט על הפרשה? איך הוא הופך להיות הדבר הכי חשוב בפרשה שהוא מקבל את הכותרת? זה הסיפור של פרשת השבוע? יתרו? הסיפור של פרשת השבוע זה מתן תורה? מה פתאום יתרו מקבל את כותרת הפרשה? יתרה מכך, נראה עוד מעט מפרשים שאומרים שהסיפור בכלל לא היה עכשיו. יש אומרים שיתרו לא בא לפני מתן תורה. הוא בא הרבה אחרי מתן תורה. למה זה מסופר כאן? מכל מיני סיבות שצריכים עוד מעט להבין אותם. אבל גם מבחינה כרונולוגית, זה לא הסיפור, זה לא היה עכשיו, זה לא היה לפני מתן תורה. אז עוד יותר מחזק, לפי הדעות האלו, מה יתרו נעשה כל כך דבר מרכזי? סיפור צדדי בפרשה, הופך להיות הקדמה למתן תורה, מקבל את שם הפרשה, את הכותרת המרכזית של הפרשה. וזו שאלה עצומה, למה? מה הסיפור של האיש הזה? אנחנו מבינים שיש לאיש הזה סיפור. זה לא סתם בעל תשובה, שהחליט לחזור בתשובה וזה יפה מאוד, זה משהו שזה הרבה יותר מזה. זה בעל תשובה ששינה את העולם. זה בעל תשובה שפתח בפני עם ישראל דלתות שאף אחד לא עשה לפניו ככה. ולכן אנחנו רוצים להבין באמת מה הסיפור של יתרו ולמה זה צריך להיות לפני מתן תורה. מה הקשר בין יתרו למתן תורה? למה זה הסיפור, ההכנה, זה מה שמכין אותנו לבוא למתן תורה? הפרשה שלנו מתחילה עם סיפור יפה של הכנסת אורחים. עם ישראל חי במדבר, נגיד שזה היה לפי התקופה שמסופרת, בערך חודש אייר לפני מתן תורה, ופתאום שמועות במחנה, אורח בדרך. מי האורח? יתרו, החותן של משה רבינו, השבר של משה רבינו בדרך לכאן. יפה מאוד, סיפור יפה. בטח מצפים שהתורה תספר, משה רבנו יצא, קיבל אותו, נשק אותו, חיבק אותו, יפה מאוד. אבל התורה יוצאת מגדרה לתאר את כל המפגש איתו. התורה מקדישה 12 פסוקים לתאר לפרטי פרטים את כל המפגש איתו. מתי הוא בא? מה משה עשה כשהוא הגיע? איך משה קיבל אותו? מה משה אומר לו? שהוא לא מחבק אותו כל כך הרבה שנים שהוא לא ראה אותו, מה משה אומר לו? מה הוא עונה למשה? מי משתתף בארוחת הערב לכבודו? אפילו את זה התורה מספרת. משל מדובר בידיעה עיתונאית על שר החוץ האמריקאי שבא לבקר פה, או נשיא ארצות הברית שבא לבקר פה. התורה יורדת לכל פרט לתאר את המפגש עם יתרו. אנחנו מבינים שיתרו זה חתיכת סיפור. זה לא איזשהו אורח, השבר של משה בא לבקר אותו, יפה מאוד, עניין משפחתי. לא, זה היה סנסציה. שיתרו הגיע למחנה ישראל, זה משהו שכל העולם דיבר עליו. לכן כל פרט היה פיקנטי. כל פרט היה מעניין. התורה יורדת לפרטי פרטים לתאר את המפגש עם משה. מי נשק, מי חיבק, מי לחץ את היד למי, מי אמר למי מה. נקרא וקיצרתי את זה כאן. כמה שזה כאן ארוך עוד קיצרתי את זה. נראה כמה 3 נקודות יש באמצע, כי אחרת זה היה תופס את כל הדף. אבל כל החלק הראשון בפרשה זה תיאור המפגש עם יתרו. נורא חשוב. תיאור המפגש עם יתרו. כולם צריכים לדעת. וישמע יתרו כהן מדיין. תורה מספרת, כהן מדיין, אדם שהיה כומר לעבודה זרה במדיין. חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. יתרו גר במדיין, באיזשהו מדינה שכנה למצרים, ושומע את מה שקורה במזרח התיכון. שומע את עכשיו, הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. יתרו מרגיש שהוא לא יכול לשבת בבית. הוא לא יכול לשתות בעצמו, ההתפעלות הורקת אותו, כזה סיפור, כאלה ניסים. הוא אומר, אני חייב ללכת לראות אותם. ויקח יתרו חותן משה את ציפור האשת משה. פה מסתתר סיפור משפחתי מאוד מעניין, עוד נדבר על זה עוד מעט בהרחבה. משה רבנו במצרים היה לבד. אשתו לא הייתה איתו, הילדים לא היו איתו, כי משה לא רצה להביא אותם למצרים. בשביל מה הוא יביא אותם למצרים? כל כך עם ישראל סובל שם, אני אביא לשם עוד אנשים שיסבלו. אז הוא הלך איתם חלק מהדרך ואחרי זה יחזיר אותם חזרה למדיין. עכשיו שעם ישראל יוצא ממצרים, אני אחזור לזה עוד מעט. שעם ישראל יוצא ממצרים, יתרו לוקח את הבת שלו, אשתו של משה רבנו, את שני הנכדים, הילדים של משה רבנו, ומביא אותם למשה למדבר. ויקח יתרו חותן משה את ציפור האשת משה ואת שני בניה, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שמר אלוהים. והתורה מתארת, בואו נראה, זה כל כך לא אופייני לתורה הסיפור הזה. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. איך התורה מעריכה פה, זה כל כך לא אופייני לתורה הסיפור הזה. ברור שמשה נשק אותו, ברור שהוא חיבק אותו, לא ראה את החותן שלו כל כך הרבה זמן, מה הוא יעשה? מביא אותו אליו האוהלה, מה זה משנה לאן הוא הביא אותו? ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים, ואיחד יתרו על כל הטובה. יתרו נרעד, מזדעזע כולו מכל הסיפור המדהים הזה, מהניסים שאלוקים עשה. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. והתורה ממשיכה מתארת אפילו את הארוחת ערב. ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. תורה מספרת אפילו מי השתתף בארוחת ערב לכבודו. אהרון וכל זקני ישראל, כולם באו לכבד את יתרו ולהקשיב לו, לספר לו, לשמוע ממנו. אנחנו מבינים מהתיאור הזה שיתרו זה היה חתיכת סיפור. יתרו לא היה עוד אדם. כשיתרו הגיע למחנה ישראל, זה משהו שכל העולם דיבר עליו, לא היה עיתון שלא כתב על זה. אז גם התורה הוא הצורך באמת לספר את זה ולהשאיר את זה מורשת הדורות. מי היה יתרו? מי היה האיש הזה? יתרו היה אחד האנשים הכי חשובים בעולם. אחד האנשים הכי מפורסמים בעולם. הקריירה שלו התחילה במצרים. לפני הרבה הרבה שנים. יתרו היה יועץ של פרעה. לפרעה הגדול ששלט בממלכה החזקה בתבל, היו 3 יועצים אישיים. זה היה פורום, לא נאמר היום איזה פורום, פורום פרעה. זה היה פורום שהיה יושב איתו לדיונים בלילות. ליועצים קראו בלעם, בלעם הידוע, איוב ויתרו. זה היו 3 היועצים האישיים, הפורום האישי המצומצם, המטבחון שאיתו פרעה קיבל החלטות. כשהתפתחה הגזרה הזאת של כל הבן הילוד היהור התשליחו, התחילו הצרות עם עם ישראל, שעם ישראל התרבה במצרים. אנחנו חוזרים אחורה לפרשת שמות, עם ישראל מתרבה במצרים. פרעה בפניקה. צריך לעצור את הבעיה הדמוגרפית, לעצור את הילודה של עם ישראל, את הגייס החמישי הזה שצומח במצרים. אז הוא מכנס את 3 היועצים שלו לישיבה סודית שלו מן המניין, ואומר, חבר'ה, אבא נתחכמנו. צריך לעשות משהו, לעצור את הילודה של עם ישראל. ואז הוא מציע, פרעה מציע את הגזרה הנוראה. כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. כל תינוק שיוולד, נשליח אותו ליאור, ככה נגמור אותם לאט לאט, שלא יתפתחו יותר. מספר המדרש ככה, שבלעם, פרעה אומר, אוקיי, יועצי, מה אתם אומרים על העצה, שאני אזרוק את הילדים ליאור? בלעם אמר, פרעה, רעיון מצוין. מצוין, לך על זה. זה היה, כן, אחד מה-SS. ממשיכים הלאה, רעיון מצוין. איוב שתק. איוב היה אדם בלי אומץ. אדם שנמנע, שלא לוקח החלטות. שלא ירשמו אחרי בפרוטוקול שהוא תמך. שתק. יתרו היה הגבר היחיד. יתרו קם ואמר, פרעה, אל תעשה את זה. אל תתחיל עם עם ישראל. תזכור כל אלו שהתחילו איתם לפניך נפלו. תזכר איך שלקחו לאברהם את שרה, אחרי זה איך שהמלך נפגע מזה. תזכור שלקחו ליצחק את האישה, המלך נפגע מזה. תזכור מה לנו עם יוסף, אל תתחיל איתם. פרעה מאוד מאוד התרגז, אמר לו, רגע, אתה עכשיו הולך נגדי, כן? אני אפגע בך, אני ארוג אותך. יתרו קם וברח ממצרים. עזב את המשרה שהייתה לו, היועץ שישב על האוזן של האיש החזק בעולם, ועם אומץ, עם הרבה אומץ אישי, היה יכול ליישר קו, כמו בלעם, להיות נחמד, להגיד למלך את מה שהוא רוצה לשמוע, ולשמור על הקריירה שלו. אבל יתרו היה גבר. אמר, אני לא אעשה שקר בנפשי, אני לא תומך בגזרה הזאת, והוא קם ועזב את מצרים. באמצע החיים, עבר למדינה אחרת, עבר למדיין. הוא הגיע למדיין, היה אדם מאוד בולט, מאוד מוכשר, מאוד מעמיק, והם ממנים אותו לבישוף של מדיין. לכומר הראשי של מדיין. וככה במשך שנים, יתרו הופך להיות אחד אנשי הדת המפורסמים והגדולים בעולם. הכומר הראשי של מדיין. כל היום אנשים עולים אליו, להתוודות לפניו, לקבל ברכות, לעשות את כל התקסים של העבודת תלילים, להקריב על המזבח, כל העניינים לעשות אותם. בסדר, במשך השנים יתרו התפרסם כתיאולוג גדול, כאדם עם הרבה דעות, אדם עם חוכמה גדולה. אבל בסתר ליבו, יתרו הסתיר סוד אפל. הסוד היה שהוא לא האמין במה שהוא עושה. הוא לא התחבר. הוא היה בישוף בחוץ, אבל כופר בפנים. הוא לא האמין בכל העבודה הזרה הזאת. זה לא הסתדר לו, לא נראה לו רציני. אז המדרש מספר שיתרו עבד כל עבודה זרה שבעולם. הוא עבר, התלמידים שלו לא ידעו. אבל הוא ניסה וניסה, אולי זה השמש, אולי הירח, אולי העץ, אולי האבן. ניסה מפה, ניסה משם, את כל סוגי עבודה זרה שבעולם. ולא התחבר לשום עבודה זרה. הכל היה נראה לו שקר. כמו שאמרנו, יתרו היה אדם עם גבר, יתרו אדם היה עם דעות, שהלך עם הדעות שלו עד הסוף ולא שיקר. ויום אחד הוא הדהים את התלמידים שלו, וקם ואמר, חבר'ה, אני מתפטר. זהו, לא יכול להמשיך להיות כומר לעבודה זרה, אני לא מאמין בסיפור הזה. לא מאמין בעבודה זרה, לא מאמין בעץ, לא מאמין באבן, לא מאמין בשמש, לא מאמין בירח, לא מאמין בכל זה. התלמידים שלו שמעו את זה נדהמו. הרבי שלהם, הכומר שלהם שכל העולם עולה אליו לרגל, עולה להתוודות אצלו, חוזר בשאלה, יוצא בשאלה. אומר פתאום שהוא לא מאמין בכלל בכל העבודה הזרה הזאת, שזה הכל שטויות. הלכו? כן.
לא מובן, אם הוא אומר לפרעה, שהאלוהים שלנו זה, אז איך הוא הולך לעבוד עבודה זרה?
בסדר, אז אולי הוא לא דיבר על האלוהים, אלא דיבר על עם ישראל, על הכוח של עם ישראל.
הוא התנקל למעשה במה שהוא הגיע למסקנה...
שואל שאלה נכונה. הוא כנראה שהוא לא דיבר על אלוקות במובן שלנו, אלא על איזשהו כוח עליון ששומר עליהם. על כל פנים, התלמידים שלו הזדעזעו ממה שהוא עשה, שהוא ככה כופר בכל הקדוש והיקר, והחליטו להחרים אותו, לנדות אותו. הבנות שלו היו באות כל יום לשאוב מים מהבאר, לא היו מקבלות מים. פשוט החרימו אותו, נידו אותו, אסרו לדבר איתו, אמרו זה בן אדם שעושה לנו בושות, אסרו להתעסק איתו. וכאן מתחילה התורה לספר עליו, בעצם כאן מתחיל הסיפור שהתורה מספרת עליו בפרשת שמות. פרשת שמות התורה מספרת, זה האזכור הראשון של יתרו בתורה. התורה מספרת שם שמשה רבינו מגיע למדיין. והוא רואה שבע בנות יושבות על באר המים. שואל אותם, למה אתם יושבות כאן? בנות לא צריכות לשבת כאן, צריכות לקחת מים ולחזור הביתה. למה אתם יושבות כאן? אז הן אומרות, כי לא נותנים לנו מים. הרועים החרימו אותנו. הם כועסים על אבא שלנו, ולא נותנים לנו מים. אז התורה מספרת שמשה רבינו פתח את הבאר ונתן להם מים, והם חזרו חזרה הביתה. יתרו שואל, מה מיהרתם לחזור? אז הם אמרו, אבא, אל תשאל. היה איזה גבר נחמד לי על הבאר, פתח את הבאר, נתן לנו מים, התנהג כמו בן אדם. פרעה שומע את זה, סליחה, יתרו שומע את זה, נדלק לו ניצוץ, אולי נפתור את הבעיה, יש לי פה פקק, שבע בנות שלא מתחתנות, כולם מחרימות אותנו, אף אחד לא רוצה להתחתן איתנו. סוף סוף בא גבר זר, ג'נטלמן, אולי נפתור את הבעיה, קראנה לו ויוכל לחם. תבוא פה שיוכל ארוחת צהריים, ואתם יודעים, מארוחת צהריים, כבר נמשיך את זה הלאה. וכך היה. ומשה רבינו מתחתן עם הבת הגדולה, עם ציפור. אז זה בעצם האזכור הראשון שלו בתורה, כאדם שמצד אחד הוא אדם מאוד מאוד חשוב, אבל מצד שני הוא מוחרם. הוא מנודה. הוא אדם שהקהילה שלו מתביישת בו. למה? כי הוא מרד בעבודה זרה. הוא עזב את העבודה זרה. אז זה שני הפרקים הראשונים בהיסטוריה של יתרו. א', בהתחלה הוא יועץ של פרעה ובורח משם, כשהוא רואה את הגזרה הזאת של הפתרון הסופי, הגזרה הזאת של כל הבן הילוד היורת השליחו. הפרק השני, הפרק התיאולוגי בחיים שלו, שהוא מחפש מי הוא האלוקים ולא מוצא, אז מחליט על יציאה בשאלה, כופר בהכל ועוזב את העבודה שלו ככהן מדיין. בואו נקרא את זה במהירות. זה כל מיני מדרשים שאספתי, חלק מפרשת שמות, חלק מהפרשה שלנו, בעיקר מפרשת שמות. הפרק הראשון, ויאמר פרעה אל עמו, הבה נתחכמה לו. אמר רבי חייא, שלושה היו באותה עצה של פרעה, בלעם, איוב ויתרו. הפורום האישי של פרעה היו שלושה אנשים, בלעם, איוב ויתרו. בלעם יעץ את העצה ונהרג. אחרי שנים עם ישראל הרג אותו במלחמת מדיין. איוב שתק והקדוש ברוך הוא דן אותו בייסורים. יתרו השיב, יתרו היה הגבר היחיד. היחיד שאמר להיטלר את האמת בפנים. לו ישמע אדוני המלך לעצתי, לא יעשה רעה לבני ישראל. כי אלוקים בחר בהם יותר מכל אומות העולם. וכל מלך שפגע באבותיהם עורר את נקמת אלוקיהם. פרעה ואבימלך שלקחו את שרה ורבקה מידי אברהם ויצחק. פרעה התרגז למשמע הדברים עד שיתרו היה אנוס לברוח למדיין. אז הפרק הראשון זה אדם שמבטר על הקריירה בארמון ובורח למדיין. הפרק השני הוא לכהן מדיין שבע בנות, זה הפסוק בפרשת שמות, ומשה מתחתן עם הגדולה. שואל המדרש בתחילת שמות רבה, והרי הקדוש ברוך הוא שונא עבודה זרה. אז הוא נותן מקלט למשה אצל עובד עבודה זרה? משה רבינו לוקח בת של כומר לעבודה זרה? של הכומר הראשי של העיירה או של המדינה? איך משה רבינו עושה שידוך כזה? אלה אמרו רבותינו, שאז כבר יתרו פרש. יתרו לא היה אז כומר לעבודה זרה בפועל, אלא היה רב הראשי לשעבר. היה כומר מדיין במיל, הוא כבר התפטר מהעבודה שלו. אלא אמרו רבותינו, יתרו היה כומר לעבודה זרה וראה שאין בה ממש, וירער לעשות תשובה לפני שבא משה. וקרא לבני עירו, ואמר להם, עד עכשיו הייתי משמש אתכם, מעתה זקן אני. בחרו לכם כומר אחר. עמד והוציא כלי תשמישי עבודה זרה ונתן להם הכל. עמדו ונידו שלא יזדקק לו אדם ולא יעשו לו מלאכה ולא יראו את צונו. יחרימו אותו, שאסור לדבר איתו עם יתרו, אדם שעשה להם כאלה בושות. לפיכך, ויבואו הרועים ויגרשו את בנות יתרו. זה השלב שמשה מגיע, ולא מבין למה הבנות לא מקבלות מים. הם מספרים לו, אנחנו פה מוחרמות בעיירה. אפשר הוא כהן מדיין והרועים מגרשים בנותיו, ללמדך שנידו וגרשו בנותיו כאישה גרושה. אם כן, יתרו הוא מצד אחד אדם מאוד מאוד מפורסם. אדם שהוא כהן מדיין, אחת המדינות החשובות בעולם, הכומר, הבישוף הראשי של המדינה הזאת. איש מאוד מאוד מפורסם, איש רוח, תיאולוג מאוד מפורסם. ומצד שני, גבר שמוכן לעמוד על הדעות שלו. לא אדם שיגיד, העיקר הפעם, מזכורת בסוף החודש, תעזוב אותי, אין לי כוח לשנות את העולם. לא. מוכן ללחם, להתפטר מעבודה אצל פרעה, להתפטר מעבודת הכמורה, אם הוא לא מאמין במה שהוא עושה. זה שני הפרקים הראשונים על יתרו. אחר כך מגיעה הפרשה שלנו. הפרשה שלנו אומרת שאחרי שהם יוצאים ממצרים, יתרו שומע את כל מה שקורה. והוא איש רוח. הוא לא יכול לעמוד מהצד. זה מדבר אליו כל הסיפור הזה. הוא אומר, אני חייב ללכת לראות את עם ישראל. אני חייב לדבר עם משה, אני חייב להחליף חוויות. החבר'ה האלה שקריאת ים סוף, כל הניסים, מלחמת עמלק, ניסים לא רגילים, אני חייב לראות אותם. אז הוא לוקח את ביתו ואת שני נכדיו, ויוצא אל משה, אל המדבר. עד כאן סיפור יפה מאוד. אבל אנחנו שואלים את השאלה המתבקשת, זה אולי סיפור יפה, סיפור נהדר. הוא היה יכול להיאמר בפרשה הקודמת, יכול להיות מסופר בפרשה הבאה, בחומש במדבר, בהרבה מאוד מקומות. מה הקשר שלו למתן תורה? למה הסיפור של יתרו הוא הכנה למתן תורה? ויתרה מכך, איך הוא מצליח לגנוב את הכותרת של הפרשה? פרשה שהייתה אמורה להיות פרשת מתן תורה, מגיע בעל התשובה הזה. וגונב את הכותרת, משתלט על הפרשה, הופך להיות השם של הפרשה, וישמע יתרו. למה? סיפור יפה שהתורה תספר אותו בחומש במדבר. מה זה נוגע לכאן? למה אנחנו צריכים להתכונן למתן תורה השבוע עם הסיפור הזה של יתרו? מה אנחנו צריכים לקחת מפה? לפני שאנחנו עוברים לרעיון היפה כל כך של הרבי, שזה לא סתם רעיון, רעיון מאוד מאוד מרכזי בתורה של הרבי, רוצה שתי הערות בפשט. א', כמו שאמרנו, מתי בכלל היה הסיפור הזה של יתרו? מתי בדיוק הוא בא? לפי הפשט, לכאורה, הוא בא איפה שזה כתוב, שם זה היה. הוא בא לפני מתן תורה, נכון? לעם ישראל היה חלון בין יציאת מצרים למתן תורה, 7 שבועות. יצאו ממצרים בט"ו בניסן, מתן תורה היה בו' בסיוון. היה בדיוק באמצע 49-50 ימים, שזה לכאורה התרובה בתוך החלון הזה, בתוך התקופה הזאת. ככה זה הפשט הפשוט, ככה נראה בתורה. אבל אבן עזרא, בעצם זה כבר כתוב בגמרא, אבל אבן עזרא מאוד מרחיב בזה, הוא טוען שזה לא נכון. הוא טוען שיתרו בא אחרי מתן תורה. למה? יש לו שאלה מאוד מאוד חזקה. בתורה כתוב, מקווה שהעתקתי את זה פה, כן? אם נקרא שוב את מובאה מספר 1 בפסוק השלישי, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם, הר האלוקים. יתרו בא לעם ישראל כשהם חנו, איפה? להר האלוקים, הר סיני. עם ישראל הגיע להר סיני 5 ימים לפני מתן תורה. בראש חודש בסיוון. בימים האלה בוודאי שיתרו לא הגיע. ב5 ימים לפני מתן תורה, משה רבנו היה מאוד מאוד עסוק בהכנות לקבל את התורה. לא היה לו זמן לקבל את השבר שלו, לעשות סעודות השבר שלו. זה אנחנו יודעים כל רגע, ב5 ימים האלה אנחנו יודעים כל רגע מה עם ישראל עשה. אז בוודאי הוא לא הגיע. מוכרחים לומר שהוא הגיע אחרי מתן תורה. הם הרי היו בהר סיני עוד שנה שלמה. שהוא הגיע אחרי מתן תורה באיזשהו שלב. ככה אבן עזרא מקשה. יש לו עוד קושייה שהיום, בחיטת של היום, בשני, רש"י מאוד מעריך בזה, כתוב שם שהוא רואה את משה מעביר לעם את חוקי האלוקים ואת תורותיו. הוא שואל לפני מתן תורה איזה תורה היה למשה רבנו ללמד. מה היה? הם רק עכשיו יצאו ממצרים, עוד לא קיבל שום תורה, מה הוא יכול ללמד? לכן אבן עזרא טוען שכל הסיפור הזה היה בכלל אחר כך. ברש"י, פשטנים אחרים, ברמב"ן בעיקר, חולקים על אבן עזרא, אומרים שזה איפה שזה כתוב. למה אני אומר את ההערה הזאת? כי זה מחזק את השאלה. אם זה בכלל לא היה עכשיו, אז למה התורה דוחפת את זה כאן? למה לתורה כל כך חשוב לספר על יתרו לפני מתן תורה? אי אפשר להגיע למתן תורה בלי לשמוע על יתרו. למה? לפי אבן עזרא שזה בכלל היה אחר כך, אז מה זה נתקע כאן? זה הערה אחת בפשט, פשוט בשביל לחזק את השאלה. עוד הערה שנייה מאוד יפה, שהרבי מדבר עליה. למה יתרו בה? סתם מעניין, מה הדהים אותו כל כך? הבן אדם עוזב את הקורסה. יש לו בית נוח, מקום נוח במדיין, והוא יוצא אל המדבר. לא קל לחיות במדבר. לוקח את הבת שלו, את שני הנכדים, עוזב הכל ויוצא אל המדבר, מכריז, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אין כמו אלוקי ישראל. מה גרם לו לעשות את זה? מה באמת היה הדבר שהמם אותו, מכל הניסים של עם ישראל? יש פה דבר מאוד מעניין, דקדוק יפה, בואו נקרא. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, אני קורא במובן מספר 3. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל למצרים. לכאורה, בתורה מה כתוב? שלמה משה, למה יתרו הגיע? התורה אומרת בעצמו. כי הוא שמע את מה שעשה השם למצרים. אז זהו. אז מה החידוש? יותר מזה. בתורה כתוב מה הוא שמע על ניסי יציאת מצרים. זה הדהים אותו. לכאורה הכל ברור. שמע על ניסי יציאת מצרים, על 10 המכות. משום מה, המדרש לא מסתפק בזה. בתורה כתוב שהוא שמע שהשם הוציא את ישראל למצרים. לא, המדרש לא מסתפק. וישמע, מה שמועה שמע ובא? מה זה מה שמועה? התורה אמרה מה שמועה. מה אתה שואל? התורה אמרה שהוא שמע שהוציא השם את ישראל למצרים. לא. וישמע, מה שמועה שמע ובא? רבי ישוע אומר, מלחמת עמלק שמע ובא. שמע על מה שקראנו בשבת, בסוף הפרשה הקודמת, שעמלק בא ולחם נגד עם ישראל, ופגע מאוד חזק בעם ישראל. רבי אליעזר המודאי אומר, מתן תורה שמע ובא. רבי אליעזר אומר, קריאת ים סוף שמע ובא. המאורה של קריאת ים סוף, זה המם אותו בשביל זה הוא בא. מוזר מאוד, נכון? התורה אומרת שהוא בא כי הוא שמע על יציאת מצרים. איך נולדו מזה 3 דעות? שהוא שמע על מלחמת עמלק, או שהוא שמע על מתן תורה, או שהוא שמע על קריאת ים סוף. איפה קריאת ים סוף? התורה אומרת שהוא שמע שהוציא השם את ישראל ממצרים. מה עוד חסר? יותר מזה, יותר מסובך. בא רש"י ועושה דבר שלישי. וישמע יתרו אומר רש"י, מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. רש"י מחליט שהוא בא בגלל 2 דברים ביחד. לא סיבה אחת הביאה אותו, אלא 2 סיבות הביאה אותו. זה אנחנו מתבלבלים לגמרי. הוא בא בגלל יציאת מצרים, או שהוא בא בגלל 3 סיבות שונות, או שהוא בא בגלל 2 סיבות ביחד. בגלל קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מה קורה פה? זה מאוד מוזר כל הדיון, כל הדין ודברים כאן.
יציאת מצרים, אבל זה לא יכול להיות.
אז אתה אומר שיציאת מצרים זה קריאת ים סוף. בסדר, איך נהיה מזה מתן תורה או מלחמת עמלק? זה בוודאי לא קריאת ים סוף. אז למה רש"י מצריך שני דברים? אז הרבי אומר דבר מאוד יפה, אני אומר את זה כהערת ביניים ונחזור עוד רגע לענייננו. הרבי אומר דבר מאוד יפה. יתרו מן הסתם בא בגלל קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה היה נס, כמו שדיברנו בשבוע שעבר מאוד מאוד ברחבה, נס שלא היה כמו. נס שבאמת זעזע את כל העולם. סיפרנו שבוע שעבר את הסיפור עם רחב. 40 שנה אחרי קריאת ים סוף. יהושע בן נון שולח מרגלים. 40 שנה, כבר הכל נשכח, קריאת ים סוף נשכחה, כבר הדור ההוא מת, הכל השתנה כבר. הוא שולח מרגלים ליריחו. לאן הם הולכים? לבית של רחב. הם מגיעים שם לבית, והיא שומרת עליהם, מחביאה אותם למעלה בעליית גג, שאף אחד לא ידע מהם. באים אנשים, שומרי הגבול, אליה הביתה. אומרים, שמענו שאת מארחת פה מרגלים מארץ ישראל. היא אומרת, לא, הם כבר הלכו, הנה, תרוצו אחריהם, הם בדרך להרים. היא אומרת, לכיוון ההוא, לכו, לכו לשם. הם שומעים את הכל מעליית הגג. יורדים אליה, אומרים, מה את עושה? למה את מצילה אותנו? את לא מכירה אותנו בכלל. למה את מוסרת הנפש בשבילנו? אז היא אומרת, כי אני יודעת שאלוקים איתכם. אני יודעת שאתם תכבשו את הארץ. איך אני יודעת? כי שמענו את אשר הוביש השם את מאיה מפניכם. היא אומרת, כי אני עוד זוכרת את העיתונים מלפני 40 שנה. אני זוכרת איך שכל העולם דיבר על הנס של קריאת ים סוף. מזה אני מבינה שאלוקים איתכם. זאת אומרת, זה באמת היה נס שזעזע את כל העולם וכל העולם דיבר עליו. לכן אומר הרבי, ברור שהוא בא בגלל קריאת ים סוף. אבל רשי לא מסתפק בזה. כי יש לרשי בעיה. אוקיי, קריאת ים סוף הייתה, נגמר. מה אתה בא עכשיו? מה אתה בא? לראות את האנשים שעברו את הים. בשביל מה אתה בא? קריאת ים סוף הלכה ונגמרה, למה אתה בא? מה? אבל אין מה לצאת. אם אתה שומע שהיה עכשיו נס בתחנת הרכבת בלוד, הנס נגמר, גמר לו, מה יש לך ללכת לשם? הסיפור נגמר, למה אתה בא? מה? טוב, הוא לא נעשה לו נס. רק זרעם של האנשים יכולים לברך, הוא היה אבא של האנשים. אם כי אתה צודק שהוא בירך ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. אתה צודק, הוא בירך הגומל. אז למה הוא בא? אומר הרבי, לכן רש"י הניח שכנראה בנוסף לקריאת ים סוף, היה עוד דבר שגרם לו לבוא. מה היה עוד דבר שגרם לו לבוא? מלחמת עמלק. מלחמת עמלק פגעה מאוד קשה בעם ישראל. עם ישראל היה מיתוס. כשהם יצאו ממצרים, הם היו מיתוס. זה אנשים שאי אפשר לפגוע בהם. הם שוברים את פרעה, הם קוראים את הים, אי אפשר לפגוע בהם. בא עמלק, כמו שרש"י אומר, וקירר את האמבטיה. אפשר להתחיל איתם, אפשר לזנב בהם, אפשר לפגוע בהם, לוקח להם זמן להגיב. זה לא נראה כזה מפחיד כמו שזה נראה. יתרו שומע את זה בבית ומזדעזע. אומר, אני חייב לעזור לעם ישראל בשעה הקשה שלהם. אז הוא קם ויוצא מהבית כדי שכל העולם ידבר שיתרו הלך לחזק את עם ישראל. היות שהוא היה אדם כל כך חזק ואדם כל כך חשוב, לכן הוא יוצא מהבית כדי לחזק את עם ישראל בשעה הקשה שלהם. היות שעם ישראל אחרי מלחמת עמלק היה בשעה קשה, בשעה של נפילה, אז יתרו יוצא מהבית כדי לחזק אותם. אומר הרבי, לכן רש"י אומר שיתרו בא בגלל מלחמת עמלק. לכאורה הוא היה צריך לבוא בגלל הניצחון על עמלק, לא בגלל המלחמה על עמלק, נכון? אז כי הוא היה שמע על הניצחון המופלא. אומר הרבי, הוא לא בא בגלל הניצחון, הוא בא להפך, בגלל המלחמה. כי אם אפשר להילחם בעם ישראל, אז עם ישראל כבר לא כזה מפחיד כמו שהיה. עם ישראל היה ברגע קשה שנלחמו בו ופגעו בו. יתרו שומע את זה, אומר, זה לא זמן לשבת בקורסה. זה זמן ללכת לעודד אותם. אז הוא לוקח את הבת שלו ולוקח את שני הנכדים ויוצא למחנה ישראל ומכריז גדול השם מכל האלוקים. אם כן, זה היה המבנה של רש"י. שני דברים יחד הביאו את יתרו. א', ההתפעלות מקריאת ים סוף והרצון לחזק את עם ישראל אחרי בעקבות מלחמת עמלק. אוקיי, נחזור לענייננו, למרכז השיעור. אנחנו שואלים, מה הקשר בין יתרו למתן תורה? יתרו בא, יפה מאוד. שבר של משה, יפה מאוד שהוא הגיע. למה זה כל כך חשוב לפני מתן תורה? ולמה הוא מקבל אפילו את הכותרת של הפרשה? כל כך חשוב עוד יותר ממתן תורה. לא מזמן ראיתי סקר, וכל הזמן מתפרסמים סקרים כאלו. מי המדינות הכי שנואות בעולם? מי האנשים הכי שנואים בעולם?
יהודים.
מה? בעולם. בבי-בי-סי.
אנחנו
בכחבים. אנחנו מתחרים עם שתי מדינות מאוד מאוד פופולריות. עם איראן וצפון קוריאה. לפעמים איראן וצפון קוריאה עוקפים אותם, לפעמים אנחנו עוקפים אותם. גם פקיסטן לפעמים משתרבבת לרשימה המכובדת. לעם ישראל יש מאז ומתמיד אותה בעיה. מצד אחד פוחדים מאיתנו. אולי אפילו מעריכים אותנו. אבל לא אוהבים אותנו. לא מבינים אותנו. לא מבינים אותנו. לא אוהבים אותנו. לא מסכימים איתנו. זה הנקודה. מצד אחד פוחדים איתנו, מצד שני לא מסכימים איתנו. זה בדיוק היה המצב של עם ישראל אחרי יציאת מצרים. מצד אחד, כמו שאנחנו אומרים בשירת הים, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, כל העולם פחד מעם ישראל. אבל אף אחד לא התחבר איתנו. לא אהבו אותנו. אף אחד לא הסכים עם מה שאנחנו אומרים. וזה מה שיתרו עשה. יתרו היה המסבירן הראשון של עם ישראל. האדם הראשון שיצא ואמר, האנשים האלה לא רק חזקים, גם צודקים. הם באמת האנשים הכי צודקים בעולם. התורה שלהם היא הדבר הכי אמיתי שיש. הוא בא ופעם אחת השפיע אותנו החוצה. הסביר אותנו, הוציא אותנו החוצה. בוא נחשוב על הקדי הזה. הבישוף הזה, אדם אחד אנשי הרוח הכי מפורסמים בעולם, שמגיע למחנה ישראל ואומר, חבר'ה, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. האלוקים שלהם זה הדבר האמיתי היחיד שיש. זה הישות הרוחנית היחידה שקיימת. הכותרת הזאת שינתה את העולם. היא פתחה לנו דלתות בכל מקום בעולם. זה לא שהיינו חזקים כמו עד עכשיו. נהיינו פתאום צודקים. נהיינו פתאום אנשים שמדברים לעניין. פתאום הוא נשא לנו כבוד. בא יתרו, אדם כל כך מכובד, כל כך מפורסם, ואומר גדול השם מכל האלוקים. אלוקי ישראל הוא האלוקים הכי גדול בעולם. זה פתח את הדלת לעם ישראל. זה פתאום, מה?
איזה עמים פתחו לנו?
אנשי הרוח שבעולם, אלה שהיו יכולים לדבר איתם.
שבו בינו נתנו לנו לעבור אפילו בתוך.
טוב, האנשים האלה זה ברברים, לא במזרח התיכון, באירופה. אבל בעיני אנשי הרוח בעולם, באקדמיה, פתאום התחילו להקשיב, ללמוד את תורת ישראל, מה היא אומרת? אם בא יתרו, תתאר לעצמך למה הדבר דומה. נניח דוגמה, לא יודע, מי המדען הכי מפורסם והכי חשוב בעולם היום? איש מדען שמסכן, סובל מניוון שרירן, סטיבן הוקינג. נתאר לעצמנו שהוא יבוא ויגיד, תשמעו, הגעתי לתגלית. גדול השם מכל האלוקים. אלוקי ישראל, תורת ישראל, הסיפור של הבריאה, זה הסיפור הכי רציני שיש. האבולוציה, כל ההסברים האחרים, הכל שטויות. הסיפור של הבריאה בשישה ימים, זה הסיפור הכי רציני שיש. נתאר לעצמנו. דבר כזה יזעזע את העולם. זה יגרום למיליוני אנשים להתחיל לפתוח את התנ"ך? זה מה שיתרו עשה. יתרו פעם ראשונה הוציא אותנו החוצה. ועד יתרו זה לא היה. וזה מה שאומר הרבי, וזה כל כך אופייני לרבי הרעיון הזה. עד יתרו רמסנו את כל מי שהתחיל איתנו. בא פרעה, רמסנו אותו. בא עמלק, רמסנו אותו. לרמוס זה יפה מאוד, אבל מלרמוס אין תקשורת. אתה לא משנה את העולם ככה, אתה לא משפיע את עצמך החוצה, אתה לא משנה את הקליפות. יתרו נתן לנו אפשרות לדבר, להסביר את עצמנו, להראות לכל העולם כמה אנחנו צודקים. הוא הביא את עם ישראל למקום אחר לגמרי שלא היה קודם. לפי זה, אגב, אני רוצה להביא לזה דוגמה, מי עוד עשה את זה בהיסטוריה של עם ישראל? היה עוד אדם אחד שעשה לנו את העבודה, את השירות הזה. אונקלוס. אונקלוס הגר. אונקלוס הגר, אנחנו יש לנו בחומש את התרגום אונקלוס. מי היה אונקלוס? אונקלוס נולד בבית הכי חשוב בעולם באותה תקופה. הוא היה אחיין של אדריאנוס, מלך רומא. בתקופה הכי חזקה של רומא, שהם שלטו בכל המזרח התיכון, בחצי מאסיה. והוא גדל אצלו בבית. אבל אדריאנוס נמשך לתורת ישראל. התנ"ך סקרן אותו. זה היה כבר התחילה התקופה של התלמוד. סליחה. אונקלוס נמשך לתורת ישראל, וזה מאוד סקרן אותו. הוא ידע אבל שאם הוא הולך לדוד שלו ויגיד לו, אני רוצה לנסוע לירושלים, הדוד שלו ישחט אותו במקום. אז הוא היה מתוחכם. הוא הלך לדוד שלו ואמר לו, תשמע דוד, אדוני המלך, אתה כל כך חכם, אני רוצה ממך עצה לחיים. אני עכשיו רוצה ללכת לביזנס. אני רוצה להתחיל ביזנס. מה אתה מציע לי לקנות? איזה סחורה, מאיפה להתחיל? אמר לו אדריאנוס, תשמע את העצה שלי, יש לי הרבה ניסיון חיים. תחפש סחורה שעכשיו היא זולה, ויש לה סיכוי טוב להתייקר בעתיד. סחורה שאתה חושב שהיום היא לא מקבלת את הערך האמיתי שלה, ובעתיד היא תקבל את הערך שלה. אונקלוס חייך ואמר, אלוקים שם לך את המילים בפה. זה מה שרציתי לשמוע. איזה סחורה שווה הרבה, אבל העולם לא מעריך אותה. לא יודע את הערך שלה. תורת ישראל. אונקלוס לא מתבלבל, לוקח סוס ועגלה, עולה על האונייה, נוסע לירושלים. נוסע לירושלים, מתגייר. הופך להיות, מתגייר. לא סתם מתגייר, היא לא זוכרת את הפרט הזה. צריך להסתכל בגמרא בסנהדרין, לא סתם מתגייר, הופך להיות ממש אחד מחכמי ישראל, כותב ברוח הקודש את התרגום על התורה, התרגום הארמי לתורה. מה שיש לנו בצד של החומש, זה תרגום מונקלוס, כתב אותו גר צדק, האחיין של אדריאנוס. אדריאנוס יושב בארמון, שומע איפה האחיין שלו. שהאחיין שלו לומד בישיבת המקובלים בירושלים. נבהל, מה אתה עושה? שלח יחידת חיילים להביא אותו. הם יושבים, רואים את אונקלוס, יושב עם הקולמוס וכותב את התרגום שלו לתורה. שואלים אותו, מה אתה עושה? תחיל לדבר איתם מדברי תורה. השתכנעו, נשארו איתו שם. אדריאנוס שומע את זה, שולח עוד קבוצה, ומצווה אותם לא לדבר איתו. שום דבר. אתם לא מדברים איתו כלום, אתם פשוט תופסים אותו עם שתי ידיים, מביאים אותו לפה לרומא. אז הם לא מדברים איתו. אז אונקלוס התחיל מעצמם לדבר איתו. הוא שואל אותם, תגידו לי, נכון, כשיוצאים למלחמה, יוצא, נגיד, הממפה, מפקד פלוגה. מי מחזיק לו את הנר? מי מלווה אותו? אומרים, החייל מלווה את הממפה. אומר, ואחרי שיש בדרגה יותר גבוהה מהממפה, שכבר מגיע מפקד כל החטיבה, יותר, אז אומר, מי שמתחתיו מלווה אותו. כשמגיע השר, מי שמתחתיו מלווה אותו. וכשמגיע המלך, אומרת, המלך מלווה, האיש הכי חשוב אחרי המלך, המשנה למלך. אומר, כשעם ישראל יצא ממצרים, מי ליווה אותם? המלך בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, יצא ללוות אותם, להאיר להם את הדרך. כמו שקראנו, אנחנו קוראים בפרשיות האלה, על עמוד האש, שהאיר להם את הדרך. שומעים את זה, אומרים, עם ישראל כל כך חשוב שהקדוש ברוך הוא האיר להם את הדרך, נשארו גם הם איתו. ואז הוא שולח איתם, אדריאנוס שולח קבוצה שלישית, ואומר, אפילו אם הוא מדבר איתכם, אל תענו לו שום דבר. אל תדברו איתו, אל תדברו איתו מטוב ועד רע, תביאו אותו פשוט. אז הם באמת נכנסו לבית המדרש, תפסו את אונקלוס בידיים וסחבו אותו לעגלה. אבל כשהוא יצא מהישיבה, הוא שם יד על המזוזה, נשק אותה וחייך. לא יכלו להתאפק, שאלו אותו מה אתה צוחק, נזכרת בבדיחה, מה אתה צוחק? אז הוא אומר, לא, חשבתי על דבר כל כך מוזר. בדרך כלל הוא אומר, המלך יושב בפנים, והמשרתים שומרים עליו מבחוץ. ואצל עם ישראל הם יושבים בפנים, בתוך הבית, והקדוש ברוך הוא, המלך יושב ושומר עליהם מבחוץ. אז הם גם כל כך נהנו מהברקה הזאת ונשארו איתו יחד. והגמרא מספרת שיותר לא, הוא לא שלח שטוחים להביא אותו. אונקלוס היה אדם שעשה את מה שיתרו עשה. הוא דברר אותנו. הוא השפיע אותנו בחוץ. וזה דבר מדהים. עד יתרו, עם ישראל לא עשה את זה. עם ישראל רמס ושבר את מי שהתחיל איתו. ביטל את העולם. יתרו בא ואמר, לא צריך לבטל את העולם, אפשר לשנות את העולם, רק תסביר את עצמך, רק תדבר בשפה ברורה, אתה תשנה ותבטל את כל המתנגדים, אתה תחבר אותם אליך. לפי זה הרבי אומר, דבר מאוד יפה, דבר מאוד מעניין שכתוב בזוהר, אפילו התקתי את זה בפנים, כי זה מאוד קשה להבין את זה. הזוהר אומר שבזכות יתרו ניתנה התורה. הוא אומר, לפני יתרו התורה לא הייתה יכולה להינתן. משה, אהרון, כולם לא הספיקו. בזכות יתרו, התורה הייתה יכולה להינתן. בואו נקרא במובן מספר 4, ככה הזוהר אומר בפרשה. לא ניתנה התורה עד שבא יתרו ואמר גדול השם מכל האלוקים. ברוך השם אשר הציל אתכם מיד פרעה. אז התפשט כבודו של הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה, ואחר כך ניתנה התורה כדי להמשיך את הגילוי הזה בשלמות. יתרו גרם למתן תורה. אומר הרבי למה? אומר הרבי רעיון כל כך אופייני לרבי. כי לפני יתרו, העולם לא הסכים לנו, העולם לא רצה אותנו. בסדר, היינו חזקים ומפחידים, אבל הסתכלו עלינו כמו שמסתכלים על איראן. אף אחד לא אהב אותנו. כשיתרו בא, הוא חיבר אותנו, הוא יצר דלת, הוא יצר תקשורת בינינו לבין העולם. כל העולם ציפה לשמוע מה תורת ישראל אומרת. הוא שינה את העולם הזה וחיבר אותנו לעולם הזה. אז התורה הייתה יכולה להינתן. הוא פתח את הדלת, הוא יצר את התשתית, בשביל שתורת ישראל תוכל להינתן פה למטה, והעולם יקבל אותה ויבין אותה. כבר לא היינו כל כך סנועים, לא היינו כל כך לא מובנים. הוא בא יתרו ושינה את העולם הזה מלמטה למעלה, שינה את התחתונים ונתן באמת אפשרות התורה לרדת כאן ושנהיה מובנים ושנהיה ברורים. מה זה אומר לנו כל זה בתכלס? הרבי לוקח את זה למקום מאוד מעניין ומאוד מעשי בחיים שלנו. פעם בא יהודי לאדמור הזקן, יהודי עשיר, ואמר שהוא רוצה לתת לאדמור הזקן מתנה. הוא הוציא מהכיס קופסת טבק מכסף. קופסת טבק מאוד מאוד יפה. ונתן אותה לאדמור הזקן מתנה. אדמור הזקן לקח את המתנה. לא יודע אם הוא אמר את זה בפני הגביר או שלא בפני הגביר, או שוחיקה שהוא ילך. והוא אמר, תראו מה זה. הוא אמר, יש עבר אחד בגוף שאינו בעל תאווה. זה האף. העבר היחיד שלא מחפש תאוות. הולכים ומפתמים גם אותו בתאוות, בטבק. אז הוא לא רצה להוסיף לעצמו תאווה חדשה שאין לו אותה. אז הוא לא השתמש בקופסה הזאת לטבק. במקום זה, הוא במכסה, המכסה היה מבריק מכסף, הוא השתמש בו כדי ליישר את התפילין. כמראה, ליישר את התפילין. אחר כך פעם חלפו הרבה שנים, הגיע הנכד שלו הרבי הצמח צדק, ופעם חסיד סיפר אצל הרבי הצמח צדק את הסיפור הזה, שהאדמור הזקן קיבל את הקופסה עם הטבק, והחסיד הזה אמר שהאדמור הזקן שבר את הקופסה. הוא לא רצה להשתמש בה כקופסה לטבק, אז הוא שבר את הקופסה ובמכסה השתמש לראי. אז הרבי הצמח צדק אמר, הסיפור הזה לא נכון. כי סבא לא שבר, סבא תיקן. סבא לא שבר שום דבר. הוא אמר, לכל היותר מה שסבא עשה, הוא הוציא את החוט שמחבר בין המכסה לבין הקופסה, והשתמש במכסה למטרה יותר טובה כדי לסדר את התפילין. סבא לא שבר, סבא חיבר. הרעיון הזה הוא בדיוק הרעיון של יתרו. יתרו אמר, לא צריכים לשבור את העולם הזה. אפשר להשפיע עליו. אפשר לדבר בצורה ברורה, להגיד גדול השם מכל האלוקים, ואנחנו נשכנע. ואנשים יקבלו את זה. ומה שיתרו אומר, יתרו נותן לנו לכל אחד שליחות. אנחנו גם כן, כל אחד מאיתנו הרי מסתובב בעולם הזה. ויש שתי דרכים איך להתנהל בעולם. אפשר כמו שהתמודדנו עם פרעה. להתעלם ממנו, לשבור אותו, להתעלם ממנו. כן, אני חי בבני ברק, אני חי בירושלים, העולם הזה לא מעניין אותי, היצר הרע לא מעניין אותי. אני מוכרח לצאת לרחוב שיש בו כל מיני זה, אז אני ככה אוריד את הכובע על העיניים, לא יראה מה שקורה סביבי, לא יסתכל על אף אחד. אני לא מעניין את העולם, העולם לא מעניין אותי, שכולם יתפוצצו, אני חי את החיים שלי. ויש דרך אחרת, הדרך של יתרו. לנסות להשפיע על העולם, לנסות לחבר אותו, להביא את כולם למתן תורה, לחבר גם אותם על הסיפור של מתן תורה. וזה הדרך האמיתית, זה הדרך שמכינה אותנו למתן תורה. מה שאתה יודע, תן גם לאנשים אחרים. תאמין, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, תן את זה לאנשים אחרים. היית בשיעור, שמעת איזה וור טוב, מחר אתה פוגש איזה קליינט, אתה פוגש איזה שותף לעסק, תספר לו, תספר לו את הסיפור, תגיד לו, תשפיע עליי את תורת ישראל, תוציא אותה החוצה. שבוע בהשגחה פרטית, בשבת, כן.
אבל יש לו גם מצד שני, עם בבדת ישכון, בגויים בהתחשב.
אני מדבר בתוך עם ישראל עכשיו, לא דיברתי בחוץ. אתה צודק שצריך גם להשפיע על האומות, דיברתי כרגע בתוך עם ישראל, אם כי גם על האומות צריך להשפיע. שמעתי השבוע בשבת, דבר כל כך יפה, באמת זה דבר שצריך להישאר בראש. יש בקריית מלאכי מפעל שנקרא פלוקטקס. המפעל הזה זה הכבוד של קריית מלאכי. זה מפעל מאוד מאוד מתקדם לייצור בדים. המפעל הזה שייך לחסיד חבד בשם מאיר זיילר, מפעל שמעסיק מאות עובדים. ומאחורי המפעל הזה יש סיפור מרתק. לפני 40-50 שנה היה באמריקה חבדניק עשיר שקראו לו דוד דייץ'. הוא גם כן היה לו עסק לבדים, יהודי מאוד עשיר שמאוד הצליח. אחרי מלחמת יום כיפור, כל העולם רעד למצב הקשה פה של המדינה. אז אותו דוד דייץ' בא לרבי מלובביץ' ואמר, מה אפשר לעשות למען מדינת ישראל? מה אפשר לסדור לאנשים פה? אז הרבי אמר, עכשיו לא צריכים לפקוט, עכשיו צריכים לעשות. צריכים לנסוע לארץ, להקים מפעלים כדי לתת עבודה לאנשים. זה יעודד את האנשים שתהיה להם פרנסה. הוא חשב, התלבט, הוא גר באמריקה עם משפחה, עם ילדים, איש עשיר, בנה עסק. סוף סוף החתן שלו הרים את הכפפה. לחתן שלו קוראים מאיר זיילר. הוא גם כן עבד איתו בעסק, אבל הוא אמר, הוא לא גר בניו יורק אותו חתן, אבל הוא אמר, אני מרים את הכפפה. נסע לארץ, לקריית מלאכי, הייתה פה אז העלייה מרוסיה, החסידי חב"ד הראשונים שבאו מרוסיה אז גרו בקריית מלאכי, הלך והקים מפעל מאוד מאוד מתקדם במונחים של אותם ימים, לייצור בדים. והמפעל הזה הולך ומתפתח. עכשיו, הוא היה נוסע בכל העולם, עד היום, לתערוכות, להציג את האיש לו. הוא הציע עכשיו איזשהו סוג בד מאוד מאוד מיוחד, שמכניס להם הרבה כסף, כביס. אז הוא נוסע בכל העולם לתערוכות, להציג את התעשייה שלו. והוא קיבל מהרבי מלובביץ' הוראה מדהימה. הרבי אמר לו, כשאתה מקים תערוכה בכל מקום בעולם, תכתוב על הדלת סגור בשבת. תכתוב על הדלת של התערוכה. עכשיו, מה פה העניין? לפעמים התערוכה הזאת היא בסך הכל נמשכת יומיים, מיום שני עד יום רביעי. היא לא פועלת בשבת. אבל זה לא משנה. אתה מקים תערוכה, תכתוב על הדלת, סגור בשבת. שכל אחד שעובר בפריז, בלונדון, במקומות הכי חשובים בעולם, עוברים יהודים כל כך הרבה שם, שיראו, שיזכרו שיש שבת בעולם. זה מה שיתרו עשה. יתרו לימד אותנו, תשפיעו. אל תתחבאו. אל תרמסו ואל תבטלו ואל תשברו שום דבר, תגידו מה שיש לכם להגיד. גדול השם מכל האלוקים, זה האמת, תגידו אותה, אל תפחדו. העולם יכול להשתנות. וזה מה שהרבי לימד אותנו כל כך, אנחנו עוד באווירה עוד עם הריח של המשקה של י' שבט. הרבי לימד אותנו כל כך את הרעיון הזה. התפקיד שלנו זה את מה שאנחנו יודעים להוציא החוצה. לספר הלאה לעוד אנשים, לא לשמור את זה בלב. לא לפחד מהעולם ולא להתעלם מהעולם ולא להתנתק מהעולם, אלא לומר את זה הלאה. ולכל אחד יש את הדרך שלו. הנה, כל אחד יכול להיות כזה. אותו בעל עסק במקומות הכי הכי הסוסייטי בעולם, שם שלט על הדלת, סגור בשבת. דבר כל כך קטן, כל אחד יכול לעשות אותו. יש לך עסק, שים מזוזה על הדלת, אתה מדבר עם אנשים, תחוף איזה וואות, תחוף איזה סיפור חסידי, תגיד איזה מדרש. זה השליחות שלנו. ולכן יתרו הוא הכנה למתן תורה. כי רק אחרי יתרו התורה יכולה להינתן. אחרי שיתרו הוריד, באמת עשה שלום בין העולם לבין התורה. פתח את הדלת, פתח את הצינור, עניין אנשים לשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לרדת פה למטה ולדבר. אבל אם אתה רק רומס ורק מבטל את כל המתנגדים שלך או מתעלם מהם, אז לא נוצר חיבור. אז התורה לא יכולה להינתן בעולם הזה, היא צריכה להישאר בגן עדן. היא לא יכולה להינתן בעולם. כשאתה יוצר חיבור ויוצר שלום ויוצר תקשורת, אז התורה, אפשר לתת את התורה הלאה והלאה. בוא נקרא, כשהרבי אומר את זה, התורה זה בחלק י' השיחה הזו, התורה לא ניתנה אחרי קריאת ים סוף. קריאת ים סוף כשלעצמה, אומר הרבי, לא הספיקה לתת את התורה. וגם לא מצד קדושתם ומעלתם של בני ישראל. אלא רק כשבא יתרו והודה גדול השם מכל האלוקים. כשהכומר הזה אמר גדול השם מכל האלוקים, מה? כומר מדיין, כן? כי דווקא על ידו, מה?
כהן זה כהן.
כי דווקא על ידו, נעשה הבירור והזיכוך של הסכלות לעומת זה. ונעשה יתרון באור הקדושה. וההתחברות הזאת של העליון ביותר עם התחתון ביותר, היא ההכנה למתן תורה. יתרו היה הראשון שחיבר את הקדוש ברוך הוא עם העולם. שעשה שלום. עד אז, כל מי שהתנגד לנו, רמסנו אותו. המלאק, פרעו, יתרו אמר, למה צריך לצעוק אם אפשר לדבר? אפשר לדבר, אפשר להגיד את העמדה שלנו וזה יתקבל, זה הדבר הכי נכון שיש בעולם, זה יתקבל. עבודה זו, אומר הרבי, לא עושה לנו הנחות, הוא אומר, יתרו לא נגמר. כל אחד מאיתנו צריך להיות יתרו. עבודה זו צריכה להיות בכל יום, כמו שנאמר בכל דרכי חדאיהו, להיות קשור ודבוק בהשם, לא רק בענייני קדושה, אלא גם בענייני רשות. ואפילו בענייני רשות הרחוקים מהקדושה, שעל ידי זה ממשיכים את האור הרוחני גם בעניינים גשמיים. התפקיד שלנו זה להמשיך ולהפיץ החוצה את מה שאנחנו יודעים, ולהמשיך ולחבר עוד ועוד לתורת ישראל, וכמובן לקדוש ברוך הוא לנותן התורה.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.